טוב, שלום רבותיי. אנחנו בסוגיית אהבת ישראל בספר אורות ישראל, פרק ד'. כמעט סיימנו את הפרק הזה, אנחנו בפסקה האחרונה, פסקה י', וראינו בפעם הקודמת את החלק הראשון. בואו נחזור רגע לחלק הראשון ונתקדם ונסיים היום בעזרת השם. מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד כשמתנערת הנפש הישרה מהמאומה השקרנית, השקרות שמאבדת את השכל כמו שדיברנו, וממילא כשהשכל הולך לאיבוד, אז החושים והרגשות משתלטים על החיים, חוש, רגש, שכל, גוף, נפש, שכל, אז מיד כשמתנערת מהמאומה השקרנית של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי. כי אהבת ישראל היא שייכת לאותם ערכים אלוקיים ישרים הנמצאים בנפש האנושית של כל אדם, בוודאי של ישראל, ולכן כל אדם מזהה את הערך האלוהי הישראלי הישר הזה, ובמילא גם אותה ישרות אלוהית ישראלית הופיעה על ציר ההיסטוריה כמו שראינו, היודע יפה את המהלך ההיסטורי, ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוהית בכללות האנושיות. זה עד לכאן כלפי גוי אפילו. כל זה דיברנו. ואם אדם זה הוא בן ישראל, אז כמובן שזה לא רק הכרה יחסית חיצונית של אותה אהבת אלוהים המתגלה דרך אהבת ישראל, אם השכל מנהל את המערכת ולא החושים ונטיותיהם הגסות, אז אם אדם זה הוא בן ישראל, אז זה ודאי, קל וחומר, כי הוא שייך לזה. אז יש לו נטייה טבעית לערך שנקרא ישראל. ואם אדם זה הוא בן ישראל, מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא, שזאת גם נטייה טבעית מאוד בנפשו של אדם, השייכות אל העם שלו, אל הארץ שלו, אל הלאום שלו. והיא נעשית על ידי זה לשלבת פטריוטית חמה ומהירה. טוב, כל זה דיברנו פעם קודמת, אפשר להתקדם הלאה. נכון? עד לכאן הגענו. ומתוך שהמחשבה האלוהית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה, על דבר האלוהים ומושג האחדות בתארתו, עד לכאן מה לא, מה כן, כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוהית בצורה חשובה כזאת שאיננה יכולה להשתכח בחליפות תקופות רבות, על כן, בא גם כן החוש המוסרי המוטבע בליבו של אדם אשר לא הבאת את דרכו, ומעוררו לאהבת ישראל מתוך הנטייה האסתטית של המוסר. וכשההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חיל זה עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת, אז ממילא מאהבת אלוהים הגענו לבת ישראל ולבת ארץ ישראל, מוכחת אהבה זו להתפשט גם על ארץ ישראל. טוב, בואו נתחיל את החצי השני. ומתוך שהמחשבה האלוהית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה, על דבר האלוהים ומושג האחדות בטהרתו. זאת אומרת, כל הדתות כולן בעצם אמרו, אם אמרו יש אלוהים, אמרו יש אלוהים רחוק מהמציאות. יש אלוהים גדול, אבל האלוהים הזה כל כך גדול, שהמציאות הקטנונית הנקראת עולם הזה היא לא רלוונטית, היא לא מעניינת אותו. ולכן, התפיסה, נקרא לזה, הגויית, המקובלת באותם התפיסות שמאמינות שיש אלוהים, זה יש אלוהים גדול בשמיים, שאין לו שום שייכות אל המציאות פה בארץ. לכן הרב ציודה מקפיד מאוד לומר, שבסיס האמונה שלנו כידוע גם להלכה, הוא הפסוק שילד בגיל 13 מתחייב בו, שהוא מצווה מדאורייתא, קריאת שמע של ערבית, זאת המצווה הראשונה לפני הנחת תפילין שתופיע למחרת, כי היום מתחיל מהלילה והערב והבוקר. ולכן מה בעצם אנחנו אומרים בפסוק הזה, שהוא בעצם מצוות קריאת שמע דאורייתא? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. זאת אומרת, שמע ישראל, עם ישראל תשמע, עם ישראל תעמיק, עם ישראל תבין, עם ישראל תפנים, המילה שמע יש הרבה מה לדבר עליה. אבל כרגע נסביר תרגום המילים. שמע ישראל, עם ישראל תשמע, שמע, שהשם הוא אלוהינו, והשם הזה הוא אחד. זאת אומרת, שאותו אינסוף אלוהי, שנקרא השם, י' ק' ו' ק', הוויה, התכונה של שם השם הנקרא הוויה, זה שהוא הווה באופן קבוע, הווה באופן מתמיד. עבר, הווה ועתיד, הוא תמיד הווה, נכון? הוויה. אז בעולם הזה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעבר, הווה ועתיד. בעולם הזה אנחנו חיים את ההווה. העבר עין והעתיד עדיין. אנחנו כרגע חיים בהווה. אבל השם הזה שמבטא שם הוויה, הוא הקדוש ברוך הוא המוחלט שלא תלוי בזמן ומקום. אפשר לומר הקדוש ברוך הוא באופן יחסי בעצמו. אז אותו אינסוף אלוהי, אמת אובייקטיבית, שהיא עוד לפני שהיא מתגלה בעולם היא אמת, אותו טוב אובייקטיבי שעוד לפני שהוא מתגלה בעולם הוא טוב, אז השם הזה הוא מתגלה אלינו במדרגת אלוהים. ולכן אלוהים, ולא אלוה בלשון יחיד, אלא אלוהים בלשון ריבוי, האמת המוחלטת הזאת, הטוב המוחלטת הזה, הטוב המוחלט הזה, מבחינת שם הוויה, מתגלה אלינו במידת אלוהים. וכשהוא מתגלה באלוהים, הוא מתגלה בריבוי. כלומר, הטוב האלוהי מתגלה דרך טוב ורע. האמת האלוהית מתגלה דרך אמת ושקר. ההתפתחות האלוהית, או ההתפתחות של ההופעה של האלוהות בעולם, מתגלה דרך התפתחות ונסיגה, התקדמות ונסיגה. אז יש הרבה צינורות שבהם שם השם מתגלה בשם אלוהים. לכן אלוהים בלשון ריבוי, לא אלוה. שמע ישראל, השם אלוהינו. ולכן ברור שאם אלוהים זה הריבוי, בא לקוחות כולם, זה הריבוי של ההופעות של שם הוויה, דרך אגב, זה לא שיעור בקבלה עכשיו, את זה צריך לכוון בקריאת שמע. מצוות צריכות כוונה, זה נכתב על קריאת שמע. ואם אדם לא מכוון בפסוק ראשון של קריאת שמע, לא יצא ידי חובתו. זה עכשיו שיעור בהלכה. אנחנו לומדים עכשיו הלכה פשוטה. השמע ישראל, נקודותיי, האלוהי, האינסוף המוחלט הנקרא השם, מתגלה בעולם הזה במידת אלוהים. השם אלוהינו. וכשהוא מתגלה במידת אלוהים, הוא מתגלה בכל מיני צורות, לכן ריבוי כוחות, בא לכוחות כולם, לכן אלוהים ברבים ולא אלוה ביחיד, והוא מתגלה גם בצורות שנראות לנו ההפך הגמור, מהאמת, מהטוב, מההתפתחות וכו'. אז הוא מתגלה גם דרך השקר, דרך הרע, דרך הנסיגה וכו'. אז השם הוא באמת אלוהינו. וכשהקדוש ברוך הוא מתגלה בשם אלוהינו בעולם הזה, ולכאורה אנחנו פוגשים רע ופוגשים שקר ופוגשים כל מיני הסתרים, נקרא לזה, שמסתירים שם הוויה, תדע לך שעדיין השם הזה, שמע ישראל השם אלוהינו, הוא עדיין השם, יוקי ובקי, והוא אחד. יש מקור אחד להכל. אחד כדוע צריך לכוון, א' יחידו של עולם, המתגלה בשמונה רקיעים, או שבעה רקיעים והעולם הזה, וארבע רוחות שמיים. זאת הכוונה שצריך לכוון. ואז אנחנו אומרים בשקט, שאותו אידיאל גדול של השם אלוהינו, השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהמלכות הזאת, תתגלה בפועל במציאות. שני שותפים להופעת המלכות הזאת. טוב, על הפסוק השני צריך להסביר קצת יותר. בכל אופן, אם כן, בסיס האמונה שלנו, זה לא שיש איזה השם גדול בשמיים, אלא השם הגדול בשמיים מתגלה דרך גודל וקוטן פה בארץ. השם אלוהינו. ולכן אמרנו כמה פעמים, שכשיעקב יוצא לדרך, אחרי שהוא 14 שנה בישיבת שם ועבר, אז הוא כביכול עושה תנאי עם ריבונו של עולם, חס ושלום, להגיד על יעקב דבר כזה. הרי חזל אמרו, הרי קל שבקלים לא היה עושה כזה תנאי. אם יהיה אלוהים ממדי, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושמר אני בדרך שאני הולך. בקיצור, אם לא יהיו לי בעיות כלכליות וביטחוניות, בקיצור, כל החיים יהיו בסדר, אם אני אגיע למכון מאיר, ואני אהיה עשיר ואני אתחתן מהר, ומה עוד? ואני אהיה חכם, ומידותיי תוקנו. מה עוד, יונתן? תגיד כל הדמיונות, הלאה. כן, מספיק מה שאמרתי. סופרמן, בקיצור שאין סופרמן בחומר וברוח, בשכל וברגש, בפרט ובכלל. ראית איזה, מושלם בהכל. בסדר? אז, אני חוזר בתשובה. אז אני מצדיע. והיה השם לי לאלוהים. מי שמצדיע משפיע, כן. אז והיה השם לי לאלוהים. מה זאת אומרת? הריקל שבקלים לא יגיד דבר כזה. יעקב אפילו יגיד כדבר הזה. אלא ברור, יעקב לא אומר את זה, הוא לא עושה תנאי חד ושלום הקדוש ברוך הוא. אלא עד היום יעקב אבינו הכיר את הקדוש ברוך הוא בשם הוויה. הוא הכיר אותו בסטריליות של בית המדרש, בנקיות, בצלילות, ישב 14 שנה לשם ועבר. עכשיו הוא בורח מאבי אבות הרוצחים, מי שיודע צד יסדה מעשיו. והוא עכשיו הולך לפגוש את הקדוש ברוך הוא במציאות המסובכת פה בעולם הזה. ולכן הוא אומר, אם אני אזכה לגלות, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בלחם, מתגלה בבגד, מתגלה בביטחון, איך הוא מתגלה בכל תחומי החיים המעשיים פה בעולם הזה, אז מי שהכרתי אותו עד עכשיו בשם השם, אני אכיר אותו עכשיו בשם אלוהים. והיה השם לי, לאלוהים. אין פה תנאי. יש פה שני סוגי מפגש, שני סוגי מפגש עם הבורא. יש מפגש סטרילי בתוך בית המדרש, ויש מפגש יותר מסובך, מחוץ לבית המדרש. אז כשיעקב אבינו יוצא לדרך, דרך אגב, לכן הפרשה הזאת נקראת ויצא. כל הפרשה הזאת היא יציאה אחת גדולה. מאיפה הוא יוצא? הוא יוצא מהנקיות של שם הוויה, באופן יחסי, אל המורכבות של שם אלוהים. והיה השם לי לאלוהים. ולכן דיברנו על זה כמה פעמים, אני חושב שגם בשיעור הזה דיברנו על זה, אבל אי אפשר לא להזכיר את זה. חז"ל אמרו שאדם שלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. דיברנו על זה עכשיו גם בשיעור הזה. ואחד הדברים, או שניים מהדברים שהם אמרו, שאדם שלומד תורה לשמה אוהב את המקום, אוהב את הבריות. ושאלנו, מה זה אוהב את המקום? תגיד, אוהב את השם. מה זה אוהב את המקום? איזה מילה זאת מקום? להבדיל, שנלך לדברים טובים. המקום ינחם אתכם. איזה מקום? מה זאת המילה מקום? אלא המילה מקום, לפי ההבנה הזאת, זה הגילוי של האינסוף האלוהי פה בארץ, פה במקום, פה במציאות, פה בטבע, פה בהיסטוריה. אז המקום, כשאנחנו חס ושלום באים לנחם אבלים, אנחנו אומרים, המקום ינחם אתכם. כלומר, עד עכשיו האדם הזה שחי, גילה איזשהו ערך אלוהי בתוך המציאות פה בעולם הזה, הוא גידל וקידש את שמו של השם לפי האופי שלו, התכונות שלו וכו'. עכשיו כשאותו אדם נפטר, אז הוא כבר לא יכול להמשיך לגדל ולקדש את שמו הגדול. אז אנחנו מתחייבים כמה שניתן להמשיך לגלות, לקחת כל אחד מהמנחמים, לוקח קצת מהנפטר, ואנחנו מתחייבים להשתדל, להמשיך לגלות קצת מהמקום האלוהי שהנפטר גילה בחייו פה. אז מה מנחם את האבלים? המקום ינחם אתכם, זה שיש המשכיות לגילוי של האלוהי פה בארץ על ידי המנחמים. המקום ינחם אתכם. זה אחד ההסברים. אז המקום, אם כן, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא פה בארץ. לכן יש אנשים, נקווה שלא, שאוהבים רק את השם. אבל הם לא אוהבים את המקום. הם אוהבים את השם הסטרילי, הנקי, הצלול, הבהיר, הדמיוני, שבעולם הזה לא יכול להופיע באופן מלא, כי בעולם הזה הוא לא יכול להופיע באופן מלא. השם הוא האלוהים, בעולם הזה הוא מופיע בשם אלוהים. אנחנו צריכים לחשוף כמה שניתן מתוך שם השם בתוך מדרגת אלוהים, אבל שהשם יהפך לאלוהים זה גאולה שלמה. אבל כרגע זה עוד מורכב. אז מי, יש אנשים שאוהבים את השם. ברגע שהם אוהבים את השם, אז לא בטוח שהם אוהבים את הופעתו במציאות, כי הופעתו במציאות הרבה פעמים היא הופעתו במציאות. רק שנייה, עזוב עכשיו, יודעים, אנחנו כרגע מציירים עובדה. אז יש תפיסה כזאת שאוהבת את השם. אבל, ואם היא אוהבת רק את השם ולא את אלוהים, היא אוהבת רק את השם ולא את הגילוי שלו פה בארץ, במקום, אז ממילא, איך היא יכולה לאהוב את הבריות? כי הרבה פעמים, עוד דקה ורבע במחילה, כי הרבה פעמים הבריות לא בדיוק מגלות את הבורא. הבריות לפעמים מגלות ההפך מהבורא, חס ושלום. אז מי שאוהב את השם, בטוח, זה ממילא, שהוא לא אוהב את הבריות. כי הבריאה, אמרתי פה פעם את ההברקה שמישהו אמר לי בשיעור, כי הבריאה נראית הרבה פעמים חולה. שמעת יונתן את ההברקה? הבריאה חולה. אבל למה הבריאה נקראת בריאה? תעזור לי. כי היא תמיד בריאה. משרד הבריאות. הבריאה תמיד בריאה. לא מבינים פה בדיחות. עייפים, יום לפני הבחירות. הבריאה היא תמיד בריאה. אף על פי שיש לה הרבה פעמים סממנים של חולי ולפעמים חולי כבד. לכן מי שאוהב את המקום, הוא באמת אוהב את הבריאות. כי הוא יודע לגלות את האלוהי הנמצא בבריאה, גם כשכלפי חוץ היא נראית חולה. כי בגרעין הפנימי היא בריאה, והיא גם מגלה חלק מהצדדים האלה במציאות של אותה בריאות. אז מי אוהב, אז מה אחד, מה הם שני הדברים שהם דבר אחד, שזה דבר והממלא שלו, זה הסיבה והתוצאה. אדם שלומד תורה לשמה ולא לשם עצמו, באמת לשם שמיים הוא יודע. שאף על פי שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא השם, בעולם הזה הוא מתגלה באלוהים. ואנחנו שותפים בגילוי האלוהי הזה. יש ביטוי בגמרא של עתיל אבו, הקדוש ברוך הוא ייקח ספר תורה בחיקו, ויאמר, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. איזה יופי הגמרא הזאת. מה זה בא לומר? זה לא רק בוא, צריך לפעול. בוא נדאג במילים. עם אל, אבל לפני אל קודם כל, ספר תורה. קדוש ברוך הוא ייקח לעתיד לבוא ספר תורה. ספר תורה זה שם הוויה בהתגלות. נכון? סופר סתם שלא כיוון בשם השם, ספר תורה פסול. נכון? שם הוויה צריך לכוון. הספר תורה זה האופטימום, זה המקסימום. זה, 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 זה הסטריליות, זה האמת ההווייתית נקרא לה. שם הוויה בטהרתו, ספר תורה. לעתיד לבוא יקרא הקדוש ברוך הוא ספר תורה בידו. ויגיד, רגע, 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 רגע. מי ששייך לספר תורה שם הוויה, ידע לגלות אותו עם אל. כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. ספר תורה ענקי, הסטרילי, זה קל, אבל השאלה אם הספר תורה מתגלה במציאות והיינו שותפים להתגלותו במציאות עם כל הסיבוכים והבעיות והמורכבויות. אז לעתיד לבוא, יביא הקדוש ברוך הוא, ייקח הקדוש ברוך הוא ספר תורה בחיקו, ולא יגיד כל מי שלמד תורה יבוא ויטול שכרו. זה לא חוכמה. אלא כל מי שפעל עם אל לגלות ספר תורה בקלף, בספר תורה של חיים, שכאן זה הרבה יותר מסובך ומורכב, הוא יבוא ויטול שכרו. אבל מי שלא מוכן לפעול עם אל, הוא כל היום מנשק ספר תורה בבית כנסת. זו בעיה. בעיה. אז אני חוזר אלינו. חוזר, רגע, רגע, עוד, אני מבקש הערכה, עוד חצי דקה. רגע. אז אם כן, השם הוא האלוהים. השם אלוהינו, השם אחד. זה מה שכתוב פה. ומתוך שהמחשבה האלוהית הישראלית, ולכן גם המילה כאן אלוהית היא מדויקת לפי זה. לא מחשבה הווייתית, שם הוויה, שם אלוהים. ומתוך שהמחשבה האלוהית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה על דבר האלוהים ומושג האחדות בתארתו. בואו נדבר על איזה אלוהים מופשט, רוחני, טהור, צלול, נקי. היהדות לא דיברה על זה. הדתות האחרות כן. היהדות לא. היהדות דיברה על אלוהים גדול, אינסוף, נקי, צלול וכו' בעולם עליון. אבל שאותו, אותה נקיות אלוהית מתגלה בעולם שלנו פה בצורה מורכבת ומסובכת. השם הוא האלוהים. השם אלוהים, השם אחד. זה בסיס התפיסה. דרך אגב, סוגריים. ילד בגיל 13 אומר את זה פעם ראשונה כמצווה ראשונה מדאורייתא. כי בשביל זה כרגע הוא מקבל עול מצוות. בשביל מה עכשיו הוא בן 13? כי הוא נכנס לנבחרת הנקראת האומה הישראלית שמסוגלת לגלות שהשם הוא האלוהים. הוא לא נכנס לנבחרת שמקיימת עוד איזה איקס מצוות בלבד. הוא נכנס לנבחרת שמסוגלת לגלות שהשם הוא האלוהים. שהספר תורה של בית המדרש אמור להתגלות בספר התורה המסובך והמורכב של החיים. כמו שהגמרא אומרת, אני בבלי טיפשי שמנשקים ספר תורה ולא משקים תלמיד חכם. שהוא ספר תורה חי, ולא ספר תורה מת על קלף. ספר תורה חי. כן, מי רצה לומר משהו? אורן, רצית משהו? רגע, זה הכפיל שלך, חכה, נתן לו, כן. כן.
קשה לי כל האמות האלה, כאילו, אנשים מסרנים, שעדיין לא חוו את דברים מסוימים שלו, אבל לא מי שירך אותם, לא מי שירך.
אנחנו לא באים נגד אף אחד, אנחנו רק מציירים מצב. לא, ממש לא. שמעת משהו נגד מישהו? יונתן, שמעת משהו נגד מישהו? לא, חס וחלילה, אנחנו מציירים מצב. כן. אני לא אומר לך כלום, אני רק קורא מה שהרב קוק מסביר.
לעבוד למעלה מהדעת. כי יכול, אני רואה סיטואציה, כן? מסגרת. שהיא...
X.
X, X שווה לא משהו, לפי הפירוש שלי. כן? עכשיו אני צריך לעבוד למעלה מהדעת שזה, כאילו, אלוהים, השם, עוד פעם.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני בא אליך ממקום שאתה לא מצפה עכשיו. תתכונן. ועבר באמונה. אנחנו יוצאים עכשיו החוצה. אתה עכשיו יונתן בן 5, אני ערן בן 5. נגיד בחיים לא ראינו מכונית. לא ראינו. פעם ראשונה יוצאים מבית המדרש, רואים על הכביש מכונית נוסעת. עכשיו אתה יונתן בן 5. תתאר לי מה אתה רואה. אל תתחכם, תגיד דברים פשוטים של ילד בן 5. אתה לא מסוגל, אני יכול להגיד את זה. קופסת פח, כלומר איזושהי קופסת פח, שמתקדמת על 4 גלגלים מגומי. זה יפה לילד בן 5 להגדיר משפט כזה. כן או לא? כן. עכשיו תגיד לי, זה נכון המשפט הזה או לא? הוא גם נכון. לא, האם זה נכון מצד... האם באמת קופסת הפח מתנועת על 4 גלגלים מגומי? לא. למה? כי מה מניע את הכל?
ברור, אני לא רואה
מה מניע את הכל? המנוע. אז אומר יונתן, אז גיליתי שאם אני לא פותח מכסה מנוע, אני אהיה תקוע בתפיסות השטחיות של פח על ארבעה גלגלים מגומי. אז למה באת למכון מאיר? למה אני באתי למכון מאיר? ללמוד איך פותחים מכסה מנוע, וללמוד לזהות את מה שמניע פה מתחת לפני השטח את המערכת. לגלות שהשם הוא האלוהים. לכן מסכת, נקראת מסכת, אתה יודע למה? בלשון מסך, מסכה. צריך להסיר את המסכה, ללכת מאחורי הקלעים, מאחורי המסך, כדי לזהות. מה יש שם? בסדר, יונתן? נפלא. לכן היהדות זה לא תפיסה מטאפיזית מופשטת, אלא זה איך הרעיונות המופשטים האלה מתגלים במציאות המעשית, ולכן נחזור רגע לחלק הראשון. אם עם ישראל, הדת שהוא אמור להופיע בעולם, הערך האלוהי שאמור להופיע בעולם, זה לא איזה רעיונות מופשטים, אלא רעיונות מופשטים שמופיעים במציאות, ובמציאות הם מופיעים בצורה מוסרית ישרה, כמו שכאן הרב כותב, מאהבת אלוהים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה. כשאתה מתנער מכל המעטפת החיצונית, אז מתעוררתי בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי, כי אתה רואה איך עם ישראל אחראי על גילוי האלוהי במציאות. הלוואי שנזכה. אז אתה רואה את זה במציאות בחוש, כך אמור להיות לפחות. גם בתקופת בחירות, דרך אגב, זה אמור להיות דבר כזה. אני חוזר לקטע השני. ומתוך שהמחשבה האלוהית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה, כשאר הדתות. אני חייב להגיד עוד משהו אחד. חבר'ה, עוד משהו נפלא ביותר. הרב כותב בעין היה, בתחילת שבת א', ידוע שתפילת 18 מחולקת לשלושה חלקים, נכון? ברכות השבח, ברכות הבקשה וברכות ההודעה. ברכות השבח הן שלוש ברכות. מגן אברהם, מחיי המתים, האל הקדוש וכולי. הוא אומר שם הרב בן היה ככה תוך כדי תנועה. הוא אומר, אם אתה שואל אדם, תגיד, מה זה שלושת ברכות השבח? תסביר רגע במילים שלך, מה זה ברכות השבח? התשובה, אני משבח את אלוהים כמה הוא גדול. אתה, מגן אברהם, אתה מחיי האמיתים. אתה האל הקדוש. רגע, ואיפה אני כנברא? אני איזה קטן. נמצא שם, לא יודע איפה, שם מתחת לאדמה בערך. ומסתכל על הגודל האלוהי, ואומר, אתה הקדוש, ושמך הקדוש. אתה מגן אברהם, האל הגדול הגיבור והנורא. אתה מחיי מתים רב לאושיע, אתה רופא חולי. אתה, אתה, אתה. אם התפיסה של שלושת ברכות השבח זה כמה אלוהים גדול וכמה אני כנברא קטן, כמה הבורא גדול וכמה הנברא קטן, זה נורא. אומר הרב בן היה, הפוך. אתה מגן אברהם ושמת בנו כעם ישראל תכונת מגן אברהם. אתה גדול ושמת בנו תכונת גדלות, כי אתה סומך עלינו שנהיה שותפים איתך בהופעת הגדלות הזאת במציאות. אני לא יכול לא להגיד את המשפט הבא, יונתן. אני לא יכול, לא יכול. אני מרוב שאני אוהב אותך, אני לא יכול לא להגיד את זה. פעם הייתי בהלוויה. סיפרתי פה כמה פעם. של אישה צדקת. נפטרה בדיוק בת 70. לא היו הרבה קרובי משפחה. והיו אולי 20-30 אנשים בהלוויה, וגם אני הייתי, כי היינו קשורים באיזושהי צורה. והיו שם ככה סבתות כאלה, אתה מכיר את הסגנון הזה שהתחילו לדבר, מה שווה האדם, בסגנון מרוקאי כזה, כן? מה שווה האדם, סוף בהמה למיטה, סוף בהמה לשחיטה, סוף אדם למיטה, מה החיים, החיים לא שווים כלום, בסוף כולם מתים. קיצור, החיים דיברו כבר על המתים, כן? לא רק שקוברים את הצדקת, הם דיברו כבר מתי הם מתים, מה שווים החיים? טוב, היות ואני הייתי האדם היחידי שם כמעט עם הזקן, ביקשו ממני להגיד משהו, לילו נשמתה. עכשיו, מה אני יכול להגיד? לא ידעתי מה אני יכול להגיד. שמעתי אותן מדברות, שמעתי אותן, את הסבתות הצדקניות האלה, את הסגנון הזה, מדברות, אמרתי, אני יודע בדיוק מה אני יכול להגיד. לא יודע מה הבינו, אני מבחינתי יצאתי ידי חובת הנפטרת. אמרתי, תשמעו, הרי המשנה שאנחנו נוהגים לומר, כשמלווים את המת, יעקביה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ויהיה אתה בא לידי עבירה. דם מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. דם מאין באת, מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך, למקום עפר רימה ותולעה, זה בגלל שהם אמרו, כן, רימה ותולעה, מה שווה האדם. ודע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שואל השם משמואל, אברקה, למה צריך להגיד פעמיים? דם מאין באת, לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד לתנת בחשבון? ואחרי זה עוד פעם, דמה אין באת, מתיפס רוחה. לאן אתה הולך? למקום פרים אותו. תגיד פעם אחת. תסתכל בשלושה דברים ויתה בלידי עבירה. דמה אין באת, מתיפס רוחה. לאן אתה הולך? למקום הפרים ותולעה? וכולי. למה צריך להגיד פעמיים? אומר השם משמואל, איזה יופי. דם, החלק הראשון במשנה עוסק במקור הרוחני העליון של האדם, בגודל של האדם, כי יש בו את הגודל האלוהי, ברכות השבח, מהו גדול, אף אנחנו גדולים. דם מאין באת, אומר השם משמואל, נשמתך חצובה מתחת כיסא הכבוד, משם אתה באת. לאן אתה הולך? לחיי העולם הבא. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, כדי שבאמת תהיה התאמה, בין הנשמה שחצובה מתחת כיסא הכבוד, לבין העולם הבא. עד לכאן האידיאל הרוחני הנשמתי. עד לכאן שם הוויה. עכשיו במציאות, איך זה מופיע? דם אין באת, מטיפס רוחה. אותה נשמה שחצובה מתחת כיסא הכבוד, הוסמה בתוך טיפס רוחה. וכל השאלה, מי מאיר את מי, או מי מחשיך את מי? לאן אתה הולך? בדרך לגן עדן, לעולם הבא, למקום הפרימה ותולעה. אז לא אמרתי להם את זה בצורה כזאת, אל תפסיקו לדבר ככה, מה שווה האדם? מה זה מה שווה האדם? האדם שווה הרבה מאוד. האדם הוא נשמה חצובה מתחת כיסא הכבוד בדרך לחיי העולם הבא. שהקדוש ברוך הוא סומך עלינו כל כך שהוא שתל את הנשמה שלנו בטיפה סרוחה, למרות שהיא תצטרך לעבור דרך מקום עפר עם מוות עולה, כי היא בדרך לגן עדן ולעולם הבא. אז לא מה האדם שווה? בסימן שאלה, כמה האדם שווה? בשלושה סימני קריאה? להגיד לך שהם הבינו מה שאמרתי לא בטוח. אני לפחות הבנתי, ולפחות יצאתי ידי חובת הנפטרת. יפה השם משמואל הזה. חשוב. השם הוא האלוהים. לא מחשבות מטאפיזיות. מחשבות מטאפיזיות שמתגלות במציאויות טבעיות, חומריות, מעשיות, עולמזיות. ופה, כשזה מתגלה בהשם הוא האלוהים, זה באמת מסובך. אני חוזר שוב רגע למשפט הזה. ומתוך שהמחשבה האלוהית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה. על דבר האלוהים ומושג האחדות בתארתו, מי הוא האלוהים, מה הוא האלוהים, אלא סדר הופעתו, כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות, איך המוסר האנושי, איך התרבות האנושית יונקת את כוחה מהאינסוף האלוהי הזה, וחיה את האינסוף האלוהי הזה במציאות הממשית, המעשית, המוסרית, התרבותית. כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוהית, בצורה חשובה כזאת, שאיננה יכולה להשתכח בחליפות תקופות רבות. כלומר, אם האלוהים הוא רק איזה מציאות גדולה שם, מרחפת שם, וכולי, הכל שם, 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 אז יום אחד זה ישתכח מן הלב. אבל אם אלוהי חי בתוכנו, אז זה יכול להשתכח, זה חי במציאות. זה הגילוי שאמור להופיע במציאות, בכל כוחות החיים. אז זה לא יכול להשתכח. ועם ישראל בא להיסטוריה, בא לעולם, כדי לחשוף את זה, כדי לגלות את זה. על כן בא גם כן החוש המוסרי. אם אנחנו באמת חושפים את אותה תכונת אלוהות בתוך המוסריות הטבעית שבחיים, בתוך הגופניות הטבעית של החיים וכו', על כן בא גם כן החוש המוסרי המוטבע בליבו של אדם אשר לא יבד דרכו, אותו גרעין אלוהי, אותו חוש מוסרי שנמצא טבוע כטבע בנפשו של אדם, ומעוררו לאהבת ישראל מתוך הנטייה האסתטית של המוסר. כשהרב משתמש במילה אסתטיק הרבה פעמים, הוא בא לומר מתוך ההופעה המעשית. אסתטיקה זה מראה חיצוני, כן? אז זה בפועל, יש מוסר שהוא אסתטי, המוסר אמור להתגלות, המוסר אמור להיראות, המוסר אמור להיות. זה לא רעיונות על מוסר. זה אמור להיות ככה. טוב, נא להגיב. אף אחד לא רוצה להגיב. בסדר, יונתן? הלאה. וכשההיסטוריה מלמדת בבירור, וכשאנחנו רואים לאורך ההיסטוריה, שעם ישראל אחראי על הגילוי של השם הוא האלוהים, על אוהב את המקום, אוהב את הבריות. אחראי על הגילוי הזה שהאינסוף האלוהי צריך ויכול להופיע בכלים סופיים, ולא איזה עולם מופשט רוחני טהור מלמעלה, ועולם מושחת, ארוס מלמטה. אלא הפוך בדיוק איך אנחנו מעלים את הכל. כן? אני לא רוצה להיות סקופיסט, אבל זה וורט יפה. וורט יפה. הרב כותב מעין הדבר הזה. בסדר? בואו נסתכל רגע על מעגל הטבע. מעגל הטבע. הקדוש ברוך הוא משיב רוח. נכון? משיב הרוח ומוריד הגשם. אז בהתחלה יש איזה רוח, רוח פיזית קודם כל. יש איזה רוח. והרוח הזאת מביאה את העננים. והעננים האלה מורידים גשם. כשיורד העולם הגשמי מכוח העולם הרוחני לפה, לאן הוא מגיע? לדומם, לקרקע. הקרקע סופגת את המים. ומה קורה בקרקע הזאת? מה קורה לאדמה? היא מצמיחה, מתחילה להצמיח את עולם הצומח. אם כן, מהדומם אנחנו עולים אל הצומח. ומה קורה כשהצומח צומח? לחי יש מה לאכול. אז התרנגולת אוכלת עשבים. כי צמח הצומח מתוך הגשם שהופיע באדמה. ומה עושה האדם? אוכל פולקה של תרנגולת. נכון? אכלת פעם פולקה של תרנגולת. לאוכל צהריים. ואחרי שהוא אכל פולקה של תרנגולת, שימו לב, משיב הרוח, מוריד הגשם, הגשם יורד עד הממד הכי גשמי, הדומם, הדומם יתעלה לצומח, כי הקקע רבוי המים, צומח, הצומח הוא האוכל של החי, החי אוכל, האדם אוכל את החי, ועכשיו האדם עוד פעם אומר דברי תורה. הנה, אני עכשיו אומר דברי תורה, אתה עכשיו אומר דברי תורה. אז התחלנו במשיב הרוח, וסיימנו במשיב הרוח. אז בשמה כל החשבון הזה בכלל? למה צריך את כל הסרט הזה? תשובה? נו, תחשוב. מנחם, תשובה? מה השתנה? מה השוני בין משיב הרוח השני למשיב הרוח הראשון? צורת השם. העלינו את הכל מלמטה. מי שעכשיו אומר דברי תורה, זה האדמה, העשבים, התרנגולת, שבתוכי. כל המציאות כולה עכשיו שייכת אל השבת הרוח הזאת. אז משיב הרוח. הוא משיב הרוח. אבל בדרך המשיב הרוח הזה, שהוריד לנו גשם, העלה את כל העולם הגשמי למשיב הרוח. אז התחלנו במקור של משיב הרוח, סיימנו בתוצאה של משיב הרוח, בדרך העלינו את כל העולם.
אז האדם תלוי
אז האדם, עזוב רגע את המילה תלוי, האדם בא לעולם כדי לנשוב רוח בתוך עולם גשמי, לגלות השם הוא אלוהים. שזה בנו לעולם. דרך אגב, יש משנה בולת, יש משנה, אני אומר בולת ראייה. יש משנה מסכת אבות, עם הפירוש של הרב בולת ראייה, שהמשנה שם מתארת כל מיני ניסים שהיו בבית המקדש. אחד הניסים, או שניים מהניסים, אומרת הגמרא, אומרת המשנה, מופלא ביותר. ככה. מעולם לא קיבו גשמים אש של עצי מערכה, ומעולם לא ניצחה הרוח את עמוד הישן. קודם כל פשט המילים. בבית המקדש לא היה גג. ובית המקדש, במקום המזבח, הייתה אש תמיד תוקעת על המזבח, לא תכבה. עכשיו, מה קורה כשיש שערה של גשם? הייתי מצפה שהמים, הגשם, יכבה את אש המערכה. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, לא. מעולם לא קיבו גשמים אש של עצי מערכה. נס. הגשם, גם אם הייתה שערה כמו לפני שבוע, פלוס, לא הצליחה לכבות לעולם את אש המערכה. ומעולם לא ניצחה הרוח את עמוד העשן. הרי כל אש, יש לו גם עשן. אין עשן, בלי אש. נכון? אז הרוח מעולם לא הצליחה לסלק את עמוד העשן. כלומר, תמיד, אם האש יתלווה אליה עשן. כי אין עשן בלי אש. כל מי מאיתנו שיש הפעם בסביב מדורה, היה רוצה אולי שיהיה עשן בלי אש. אבל הקדוש ברוך הוא לא ברא ככה את עולמו. עד לכאן הפשט. אומר הרב בעולת ראייה, נפלא. מעולם לא קיבו גשמים אש אל עצי מערכה. העולם הגשמי מעולם לא יכול לנצח את העולם הרוחני. יהיה גשמי ככל שיהיה. חז ושלום, שם הוויה יהיה כל כך מסתתר בתוך המציאות שלא יתגלה שם אלוהים. שם אלוהים נמצא שם בפנים. הוא נמצא שם, הוא טבוע. מעולם לא יחבו, לא קיבו ולא יחבו. גשמים, אש של עצי מערכה. העולם הגשמי, החומריות, העולם הזה, לעולם לא ינצחו את האש הרוחנית, את העולם הרוחני. אז קודם כל זה, 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 זה מעודד, כי גם כשיש מציאות, כלומר, אם האידיאל הוא השם, השם הוא האלוהים, וכשאנחנו צריכים לגלות את השם בבית המדרש זה קל, מחוץ לבית המדרש זה קשה, אז הייתי אומר, אולי מחוץ לבית המדרש, חז ושלום, הגיע מצב שאי אפשר לגלות כבר שם אלוהים. לא, לא, לא. תמיד שם אלוהים נמצא שם בפנים. תמיד. וצריך רק לחשוף אותו, להופיע אותו, להוציא אותו מהכוח ולפועל. אז מעולם א', לא קיבה העולם הגשמי את הגרעין הרוחני. מעולם לא קיבו גשמים, יש אל עצי מערכה. ב', רגע. אז אם העולם לא קיבו גשמים, יש אל עצי מערכה, והאש הזאת היא האש הרוחנית, הייתי מצפה שהרוחניות הזאת הופיעה בצורה נקייה. למה היא תמיד מלווה באשן? אומר הרב, ומעולם לא ניצחה הרוח את עמוד האשן. הרצון שלנו, שהעולם הרוחני יופיע בצורה סטרילית, ללא תופעות לוואי מקולקלות כמו אשן, את זה הקדוש ברוך הוא לא יאפשר. זה מעודד לקראת מחר. מעולם לא ניצחה הרוח את עמוד העשן. אז מצד אחד, העולם הרוחני הוא המקור לעולם הגשמי, והגשמים, הגשמים לעולם לא יחבו את העולם הרוחני, למרות שלכאורה זה נראה ככה. אז תמיד הגרעין של השם מופיע הוא האלוהים, תמיד. מצד שני, לעולם, אם אנחנו מצפים שהאלוהים הזה יהיה פשוט, והכל יהיה חלק, ומאלוהים נגיע לשם השם, ולא צריך כבר את כל המעטפות וכל הקליפות וכו'. לא. מעולם לא הצליחה הרוח לנצח את עמוד העשן.
כל המעטפות של הקלפי.
לא הבנתי למה אתה חותר. כן, אני רומז לכל מיני דברים. כל אחד מבין מה שהוא רוצה. כן, אתה צודק, לא צריך להגיד כל דבר, אני חושב.
יום אחד יקרה
מה? שלא יהיה כבר עשן. שלא יהיה עשן. יום אחד זה יקרה שלא יהיה עשן. אנחנו חיים בעולם שבו לכל רוח יש עשן, לכל עולם רוחני יש תופעות לוואי, ולאט לאט אנחנו קצת מנקים את העשן מהרוח, לאט לאט. בסוף, הכל יתחבר, הכל יתנקה, הכל יתטהר. אבל עד אז, השם הוא האלוהים. ומי אחראי לגלות את זה? מי אחראי לגלות שהרוח מנהלת את העולם הגשמי, וכשהיא מתגלה, יש תופעות לוואי, ואין יאוש בעולם כלל, אמר הרב קוק, למשל, כמו פה. אין יאוש בעולם כלל, אמר הרב קוק, זה סטיקר, אתה מכיר את זה, יונתן? כן, לא משהו כזה, בדיוק כזה. אין יאוש בעולם כלל, אמר הרב קוק. אין אתנח באמצע. אין יאוש בעולם כלל, אמר הרב קוק. תן חיוך. אתה מחייך תמיד, יופי. רגע, עוד משפט אחד אי אפשר לא להגיד. וכשההיסטוריה מלמדת בבירור, עכשיו, התכונה הישראלית הזאת, שהיא התכונה של לגלות את האלוהי האינסוף הזה בתוך המציאות הסופית, היא תכונה ישראלית, אבל יש מקום אחד שבו יכולה להופיע. והמקום הזה נקרא ארץ ישראל. למה? כי כל זמן שאנחנו חיים בגלות ולא מנהלים חיי עם במערכות חיים טבעיות, כלומר אנחנו חיים במרכאות את השטיבל של חוץ לארץ, ששם אנחנו לכאורה משתייכים לאיזושהי מציאות הווייתית, שם הוויה סטרילית של בית מדרש, בית כנסת, מקווה, תלמוד תורה וכו'. ולא צריכים לנהל מדינה ברמה מעשית. השם זה שם הוויה. אבל אם אנחנו רוצים באמת לגלות השם הוא אלוהים, ברמה של עם ולא רק ברמה של יחיד, זה חייב להופיע מכוח המקום שבו אנחנו יכולים לעשות את זה. ובארץ ישראל אנחנו מגלים קודש בחול. חזל אמרו, מה זה חזל? הזוהר אמר, פרשת בו, קראנו, שעם ישראל זוכה לארץ ישראל בזכות זכות אחת. והיא ברית מילה. מה הקשר? מה הקשר בין ברית מילה לזכותנו על הארץ? דרך אגב, זו גם הזכות להבדיל של ישמעאל על הארץ. אף על פי שיש הבדל בין הברית מילה שלהם לברית מילה שלנו. נעזור רגע את זה. מה האופי של ברית המילה שהוא מתאים לאופי של ירושת הארץ? פשוט. ברית המילה זה לקחת את אותו איבר חומרי בגופו של אדם, יצר הריות, ולקדש אותו. ארץ ישראל זה לגלות את הקודש, לא רק, לגלות את הקודש בחול, לא רק ברמת היחיד, מבחינת ברית מילה, אלא ברמה של עם. אז מי ששייך לרמת גילוי הקודש בחול ברמת הפרט, יזכה לרמת גילוי הקודש בחול ברמת עם. אז הרמה הזאת, היכולת הזאת, התכונה הזאת של לגלות אלוהות בתוך מציאות מורכבת מסובכת בעולם הזה, היא לא יכולה להופיע אלא בארץ ישראל. שכמו שהעם הזה, זאת התכונה שלו, ככה הארץ הזאת, זו התכונה שלה. ולכן, כשאנחנו אומרים את המושג ישראל, ישראל קדמו לעולם, או כמו שאנחנו אומרים בבינה נמונה, אז הישראל הזה זה מטבע שיש לו שני צדדים. מטבע אחד נקרא עם ישראל, מטבע שני, צד אחד נקרא עם ישראל, צד שני נקרא ארץ ישראל. לכן, עם ישראל וארץ ישראל זה אותו דבר. עם ישראל במדרגת מדבר, זה ארץ ישראל במדרגת דומה. אדם אדמה. לכן, כשההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חייל זה, עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת שמסוגלת לגלות את השם הוא האלוהים ברמת הכלל, מוכרחת אהבה זו להתפשט גם על ארץ ישראל. אם כן, מי שאוהב את עם ישראל, חייב לאהוב את ארץ ישראל, ושני אלה נובעים מאהבת השם, שהיא השם הוא האלוהים. סיימנו בשעה טובה את הפרק הזה. יפה. איך ממשיכים, רבותיי? אז יש כל מיני אפשרויות. או שנלמד, למשל, אם הנושא זה אהבת ישראל, אפשר ללמוד סוגיות בספר מוסר אביך, ואז תחסכו לי להכין שיעורים. ספר מוסר אביך דרך הערך אהבה. יש שם פרק נקרא אהבה, הרבה פסקאות חשובות ביותר. אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שאני תצטרכו קצת, אני אצטרך לעבוד קצת בשבילכם, וללקט כל מיני פסקאות בכל מיני מקומות ברב קוק, אנחנו לומדים את הרב קוק, שקשורות לאהבת ישראל מכל מיני מקומות, ספרים וכו'. אפשרות שלישית, שנחליף שיעור. מה אומרים? לא יודע, הכל פתוח. מה שאני אחליט, אם אני אחליט ללמוד, טוב, נותן לך הצעות. מה אומרים, חברה, היינו ברצינות עכשיו, מה אומרים? להמשיך את הנושא הזה או שמצינו אותו? מי שהיה פה מההתחלה, מצינו אותו? יאיר, לא יאיר. אפשר תמיד להרחיב. ברח לי. אוריה, מצינו את זה? מצינו סוגיית אהבת ישראל? את העקרונות למדנו, אורן, כן? אין לך זכות, מנחם. תמיד צריך להמשיך באהבת ישראל. להמשיך הלאה? תראו, יש לנו סך הכל עד פסח, חודש וחצי. יש לנו אדר וחצי שבט, פלוס מינוס. נכון? אז אפשר עוד חודש וחצי להמשיך אהבת ישראל, או דרך מידות ראייה, או דרך אחרת. אחרי פסח נשנה. אולי נחליט על זה? בסדר. ברוכים תהיו! שר כוח!